כמו פרי חדש. פרי חדש כתב אותו רבי חזקיה די סילבה. אחריו בא הגאון רבי חיים בן עטר, אותו דור היה, כתב את זה אחריו, כתב ספר פרי תואר על משקל פרי חדש. ומעניין, שניהם קבורים זה ליד זה בהר הזיתים, זכותם תגן עלינו. הוא כותב בפרי תואר שיזהר גם ממטבעות, יזהר, לפעמים אדם שם מטבע בפה, אתה לא יודע מי נגע בזה, יש שם צרעת, לכלוך, זוהמה, וכן כל דבר שיש בו זיעה, כל דבר שיש בו לכלוך, אדם יזהר מזה ויתרחק מזה לחלוטין. אדם נוסע לבד, אם הוא נוסע לדבר מצווה, כתוב שומר מצווה לא ידע דבר רע. ואם זה בכביש שיש הולכים ובאים, לא יחשוש. ואם נפלע לאיזה מקום מבודד, אמרנו, יגיד, יושב בסתר, יגיד כל פעם, פעם אחרי פעם, לאט לאט, לא צריך לרוץ. יגיד לאט לאט, והיא נועם, יושב בסתר עליון, בצל שדה יתלונן. יגיד, או ישמע קלט את דברי תורה, זה גם כן עוזר. אבל שיש שם דברי תורה, לא דברים בטלים. כן, מובא עוד בגמרא במסכת יומא, בין הדברים סכנה, אסור לעבור בנחל זורם, נחל שהמים שלו זורמים. עד כמה, מה גובה של הנחל? הגמרא אומרת, עד אפסים. מה זה אפסים? רש"י אמר, עד הקרסוליים. הכוונה, עד הקרסוליים זה העקב. מותר. מהעקב ולמעלה, אסור. למה? מים שהם זורמים, יש להם כוח עצום. אדם רואה, מה? המים האלה נמוכים, מה יכולים כבר לעשות לי? מספיק שהם הגובה שלהם מעל העקבים, השם ישמור, סוחפים את האנשים. כמה פעמים השם ישמור בחורף, לא תקום פעמיים צרה. קרו אסונות, בעיקר בנגב או באזור ים המלח. זה אזורים נמוכים, ששם המים יש שיטפונות, ואז הנחלים מתמלאים מים הערוצים, מכוניות נתקעות. מה עושה בן אדם? חושב את עצמו חכם, יוצא מהמכונית, תחיל ללכת ברגל. הוא הולך, הוא רואה שהוא הולך, הוא לא טובע, אי אפשר לטבוע. פתאום יבוא איזה זרם מים פנימי שהוא לא רואה אותו, דוחף אותו, הוא לא יכול לעצור, זה אונייה ידחף אותו, לא ידחף מהו, כמו קש. וכמה פעמים קרה שאנשים נעלמו ככה ונסחפו והלכו לעולמם. זה גמרא מפורשת, אסור לעשות את זה. גם אדם שעבר בשלום עבר עבירה, וגם ניקו את זכויותיו, ובשביל מה לאדם לנקות את זכויותיו? שאותו דבר בגמרא מסכת שבת דף קופנון א', שם הגמרא אומרת, אמר רבי חנינה, אסור לישון בבית יחידי. כך לשון הגמרא, אסור לישון בבית לבד. מה פירוש בית לבד? מה זה בית לבד? אז מה אם אדם, אשתו נמצאת אצל הלכה אצל אחותה, נולדו לה תאומים, נכדים נולדו לה, והיא הלכה שם לעזור לה, אז והוא ישן לבד, תגיד לו אסור לישון בבית יחידי. מה פירוש בית יחידי? בזוהר מובא הלשון הזה, וכתוב שם מייחדם משאר בתי, כלומר בית בודד שלא מחובר לבתים אחרים. מדובר בבית חד קומתי או רב קומתי שאין שם בכלל דיירים, בכלל בבניין הזה כולו אין דיירים. ועוד הזוהר אומר מייחדם משאר בתי, הכוונה רחוק, הוא מנותק משאר הבתים שבסביבה, זה נקרא לישון בבית יחידי. הגאון מבין להביאר את הגברה הזאת, יחידי הוא התכוון, אומר בית יש שדה שאין שם בתים, זה לא שכונה, זה אזור מנותק לגמרי, מישהו בנה שם בניין והוא לבד בבניין הזה, אסור לו לישון שם. רוצה אותו דבר, למשל לפעמים יש מפעלים מבודדים ויש שם שומר לבד, ורואים שפעמים קוראים שם סכנות, היום בעוונות יש שודדים, אז זה אסור. אבל אם יש שם שכונה, יש עוד אנשים ויש בשכונה עוד אנשים, מותר. יוצא גם היום בבתים שלנו, בניינים רבי קומות, אפילו שאדם נמצא בדירה לבד, לא צריך לחשוש, זה לא בכלל ההזהרה. למה? באותו בניין יש דיירים אחרים, וגם אם בבניין הזה אין, בבניין הסמוך, בשכונות מגורים היום שלנו, יש בבניין הסמוך, זה לא בכלל ההזהרה. מה שאמר ההזהרה של בית יחידי, הכוונה בודד לגמרי, זה אסור, ייקח איתו מישהו אחר כדי שיהיה איתו. אותו דבר יש בגמרא בירושלמי, מעין זה במסכת ביצה, שם כתוב אסור לשבת על גבי אבן בלי הפסק בינתיים. ויש עוד הזהרה גם על הרצפה, אסור לשבת אלא יפרוס איזה מטפחת, יפרוס איזה נייר, יפרוס איזה משהו שיהיה הבדל בינו לבין הקרקע. למה? הירושלמי שם אמר דבר אחר, האבן היא מקררת ויכולה לגרום חלילה איזה חולי לאדם שהוא יספוג קרירות מהאבן. אבל בזוהר מובא טעם נוסף, בזוהר מובא טעם שהאדמה התקללה אחרי חטא אדם הראשון, אמר לו ארורה האדמה בעבוריך, כיוון שהאדמה התקללה אז יש קללה על הארץ, אסור לשבת ישר על הארץ, צריך לשים איזה דבר באמצע בין הקרקע לבינו, אפילו לובש 10 מלבושים כאילו אינם, אבל לפשוט בגד אחד ויתרוז אותו תחתם, זה מועיל, זה הווה הפסק. הגאון פרי חדש, הגאון פרי חדש עליו השלום הביא, שלא יפחיד אדם את בנו בבעל חיים תמה. פעמים אומר לו, יביא לו חיות טהורות, לא חיות מאות, כבש, עז, תרנגול, יונה, אלה חיות טהורות, אבל יביא לו איזה דוב, אריה, חזיר, נמר, קוף. היום יש אוספים לטעות כל מיני צורות, לא עליכם, שקצים ורמסים, אלא אחים מאוסים. אומר, גם לא יפחיד את התינוק שלו ויגיד לו, תשמע, אם לא תאכל אני אקרא לכלב, או אני אקרא ללטאה, או אקרא לזה. אומר, זה יש גם שדים מזיקים ששמם כשמות חיות מאות, והוא יגיד לו כך, חס ושלום, כאילו מוסר אותו בידיים שלהם. וכן לא יפתח אדם פיו לשטן, לא יאמר אם לא שכך יהיה לו. הוא אומר לילד, תיזהר אתה תיפול, תיזהר האש תשרוף אותך, אל תגיד לו כך, הפוך, תגיד לו תיזהר שהאש לא תשרוף אותך, תיזהר שלא תיפול. שהרי האדם פותח פיו לרעה, כך אנחנו אומרים ביום הכיפורים, על חטא שחטאנו לפניך ופתחון פה לרעה. אדם לפעמים הוא גרם לעצמו שפתח פה לרעה, כל שכן שלא יקלל. כתוב רש"י בסנהדרין מביא, אדם שמקלל הקללה חוזרת עליו, בסנהדרין דף ממתת רש"י שם מביא, האדם שמקלל, כותב רם העבר יבוק, בידוע שנפשו מן הטומאה. אם אתה רואה האדם שתמיד מקלל, זה לא פחד ממנו, לא יכול לעשות כלום, הנפש שלו מהטומאה. ואם אתה רואה האדם שמברך, זה נפשו מן הקדושה. זה אחד המודדים לדעת מהו האדם, מה האישיות שלו. לכן יזהר אדם לא יפתח את הפה שלו לרעה. עוד הביא ספר חסידים, נוהגים לקרוע אותם להשליך אותם להשפע, לא להשתמש בהם. כותב הגאון חילה, יזהר האדם גם לא לעשות ריב בבית של החתן, חתן וקלה, כל השבעה ימים, שלא יהיה מריבה ומחלוקת. אם יהיה חס ושלום מחלוקת, סכנה להם. למה? השטן מפחד, מתקנה בהם. שלושה צריכים שמירה, אבל בר מינן צריך שמירה, יולדת צריכה שמירה, חתן או קלה צריכים שמירה כל השבעה ימים. למה? השטן מקנה בהם, ממחלו עוונותיו, הוא עולה ועולה מדרגה, מדרגה רוחנית. אם יש מחלוקת, איפה הוא יכול לבוא? שיש מחלוקת. אותו דבר בביתה של היולדת, יולדת לא לעשות מחלוקת, המחלוקת שם חס ושלום סכנה ליולדת, סכנה לחתן, סכנה לכלה. כן, להיזהר מזה. יש ספר חסידים כותב לגבי שמות, שם של אדם, יש שם של אדם שכל מי שקוראים על שמו יצליח, ויש שם שלא יצליח. כותב זרחי צדק, פעמים קורה במשפחה מסוימת, קוראים שם של מישהו ואותו אדם לא יצא מוצלח, אז זה עדיין לא אומר כלום. אומר, אם יש שני אנשים במשפחה שנקראו בשם של איזה סבא או סבתא או זה, והם לא הצליחו, לא יקראו יותר בשם הזה. מה כותב הזה חצדק? אחד הדברים שמונעים כל מיני צרות ואיסורים, זה כתוב שיזהר האדם בפיתום הקטורת, שמירת נפש, פיתום הקטורת. הזוהר כמה העריך בשבח פיתום הקטורת. מה הפשט? שיזהר האדם בתפילה תמיד לקרוא פיתום הקטורת, לא לדלג עליה. הזוהר אומר לפחות שלושה פעמים ביום, שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים פיתום הקטורת. פעם אחת לפני תפילת שחרית, זה בסתר הקורבנות, פעם שנייה אחרי שחרית, בסיום, לפני עלינו לשבח, שם אומרים קטורת, ועוד פעם אומרים לפני מנחה. היה ראוי לומר גם אחרי מנחה, כיוון שבדרך כלל אדם מתפלל מנחה סמוך לשקיעה, ואז נכנס הלילה, ובלילה לא אומרים קטורת, אין לומר קטורת בלילה, אלא מחצות והלאה. חצות הלילה אפשר לומר, אבל חצי הלילה הראשון אסור לומר פתאום הקטורת. לכן אנחנו אומרים שלוש פעמים, אדם לא יפחות משלוש פעמים ביום. וגם אם קרה שהוא איחר לבית הכנסת ודילג, אחרי זה במשך היום ישלים פתאום הקטורת. עוד כתוב בביתו של החולה, או בביתו של אדם שיש לו צרות, סגולה שיגידו שם בתוך הבית כל יום פתאום הקטורת. פתאום הקטורת זה מתחיל אתה הוא השם אלוקינו שהכתירה אבותינו לפניך את כתורת הסמים עד השם צבאות עמנו ואב על השם וכו'. יש אומרים מספיק שיאמר עד רבי נתן הבבלי מעלה עשן כל שהוא, יש אומרים כל שהוא רבי מעלה עשן, עוד עשן. יש גם סגולה בן איש חי הביא שיאמר על שולחנו, אבל אין לזה סוף. אם אתה תגיד לו באוכל תגיד גם זה וגם זה, לא יהיה חשך של האוכל ילך. בלילה אסור לומר פתאום הכתורת, חצי הלילה הראשון אסור לומר פתאום הכתורת, אחרי חצות לילה מותר להגיד פתאום הכתורת. עד רבה רבנו הארי אומר סגולה של אמירת הכתורת זה אחרי חצות לילה, ככה הביא בשער הכוונות. במקום שימצאו, כך כותב רבנו הארי, 10 אנשים כשרים, בפרט בשעת המגפה בר מינן, הנה כמה צרות יש לנו בעוונותינו הרבים, אין יום שאין קללתו מרובה מחברו. כל יום אתה שומע על איזה חייל שנופל, על איזה מקרה שקורה. כותב רבנו הארי, אם יתאספו 10 אנשים כשרים אחרי חצות לילה ויאמרו ביחד בכוונה ובמיתון פתאום הקטורת, יבטלו המגפה והמרת מעל אותו מקום. תראה כמה פתאום הקטורת היא חשובה מאוד. יש גם הגאון חידה הביא, על כל צרה שלא תבוא, אם אדם נמצא בצרה יאמר פרשת העקדה, פרשת העקדה, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. כמה מוסר צריכים ללמוד אלה שמדלגים בבוקר תפילת שחרית, מתחילים מהאמצע, מתחיל לפי סדר מההתחלה, לא לחינם תקנו לנו, זה המינימום ההכרחי. מי יודע אם היום לא כל התרבו הצעות האלה בגלל שהם מזלזלים בדברים האלה. פרשת העקדה, הרב חידה כותב, אם אדם בשעה צרה למשל יש לו איזה ילד חולה או יש לו איזה בעיה או אשתו יושבת ללדת ולא יכולה, יש סיבוך, תגיד פרשת העקדה מילה במילה, תנצל מהצרה. מה כותב הגאון חידה? אומר, ואין לך שעה צרה כמו בראש השנה לפני תקיעת שופר. בראש השנה בשעת תקיעת שופר אז דלים בשמיים כל מה שיהיה איתנו כל השנה כולה. עכשיו כל האסונות האלה שקרו השנה, מתי נכתבו האסונות האלה? בראש השנה בשעת תקיעת שופר. אנחנו לא היינו בסדר, לא התעוררנו מספיק לתשובה, אז קרה מה שקרה. אומר הרב הרשש עליו השלום, מנהג בית אל ביום ראשון של ראש השנה לפני תקיעת שופר כולם קוראים את פרשת העקדה מילה במילה. למה לא ביום שני? ביום שני קוראים את זה בתורה, הרי קריאת התורה בראש השנה ביום הראשון מתחילים, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ואז השם לשרה כאשר דיבר ותבל וכו' וכו'. אז זה הקריאה של יום ראשון. קריאה של יום שני מתחילים בדיוק פרשת העקדה, והיא אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. ויש עניין לומר פרשת העקדה לפני תקיעת שופר. למה? כל הקטרוק של השטן הוא בשעת תקיעת שופר. אז אנחנו מה שנעשה יותר סגולה של מוסר והכנעה ותשובה באותו שעה, כן ייטב לו לאדם, הן לכלל והן לפרט, גם באופן פרטי מה שעם האדם כל השנה כולה, זה אז באותו שעה, אז נכתבים, וכל שכן לכלל, כלל עם ישראל. אז קריאת פרשת העקדה היא מסוגלת בכל השנה בכלל, היא טובה, כל שכן שוב בשעת תקיעת שופר, לפני תקיעת שופר. אז ביום ראשון היו נוהגים, כמה זה לוקח? 5 דקות יגידו את זה בשביל להינצל כל השנה מייסורים, מי לא מוכן? ואחרי זה איפה היו מפסיקים? היו ממשיכים, ריבונו של עולם, כמו שכבש, מתי בתקיעת שופר? כמו שכבש אברהם אבינו את רחמם לעשות שולחן ולבב שלם, כן נכבשו וכו', מפסיקים שם בפסוק, זכרתי את בריתי אברהם ואב בריתי יעקב ואב בריתי יצחק ואב בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור, שם מפסיקים, ואז מתחילים תקיעת שופר. כמה זה כבר לוקח? הנה דבר שזה מפורש בסידור הרשש, הרשש כתב אותו בסידור שלו, שנוהגים כל יום ראש השנה ביום א' לומר את זה מילה במילה. יש למסכת הוריות שם בדף י"ג, פעם למדנו את זה, שם כתוב 10 דברים קשים ללימוד. זאת אומרת 10 דברים מי שעושה אותם קשה לו אחר כך ללמוד תורה, המוח שלו נהיה כבד. אחד מהם, האוכל פת שלא נתבשלה כל צורכה. פעמים יש פיתה יצאה מהתנור חצי לבנה כזאת,
חברת מסכנה, אין לה חסר לברזל.
או להוציא עשתנור, שם בצד זה כמו בצק, זה לא טוב לאכול את זה, תכניס את זה לתנור חזרה. אם לא, תעשה את זה על האש בבית, כי אם מישהו אוכל מזה לא נהיה חכם בלימוד. אז זה ייתן לנשים, אלה לא חתורות מלימוד תורה, פחות ידאגו, יהיה להם פחות מחשבות, זה כדאי. אבל אנשים שלומדים תורה, בפרט ילדים שאנחנו רוצים שיצליחו בלימוד שלהם, אל תיתן לו לחם או עוגה או כל דבר מאפה שלא נאפה טוב. לא צריך שיאפה טוב, ייתן לו שרוף, לא עליכם, ייתן לו פחם לאכול, לא. כוונה אפול, אפול, ככה יפה. זה טוב. היה מורבי סיפר שהוא היה ילד קטן, סבתא שלי עליה השלום, הייתה אישה צנועה, משהו פלא. הייתה לבושה, מה זה הייתה לבושה? סמלה, ועל הסמלה מעיל, ועל המעיל גלימה. שלושה כיסויים אחד על השני. לא היו רואים ממנה כלום, רק הפנים שלה בקושי. הייתה הולכת כל בוקר לתנור בבגדד, הייתה עושה כל יום, עושה בצק, מוליכה לתנור, לפורום, ששיופו הבצק. אני רוצה על לחם, שהיא שמעה את הגמרה הזאת, מסכת הוריות, אמרה, אני רוצה שהבן שלי יהיה חכם, יהיה פיקח. אז הלכה לתנור, אמרה לו, תשמע, אני רוצה שתוציא את הלחם, אפוי, אבל אפוי, יצא דקדקת שכל הכיכר מכל הצדדים לא יהיה לבן, יהיה הכל אפוי. אמרה לגברת, אי אפשר, אני, יש לי סטנדרט שלי, ואני זה. הייתה משלמת לו עבור האפייה אז, בבגדד, גרוש אחד עבור האפייה, זה היה הרבה כסף. גרוש היה אפשר לחיות בזה כמעט יום. הייתה משלמת לו עוד חצי גרוש, גרוש וחצי, שישאר עוד קצת בתנור, עוד איזה דקותיים שלוש, יוציא את זה אפוי אפוי. אמרה בשביל שהבן שלי סלמן יהיה חכם בתורה. ואין רואים, זה בדוק ומנוסה. אדם משתדל שהלחם שנותן לילד שלו שיהיה אפוי. יש מסכת כתובות, רב ענן בר תחליפה היה לפני שמואל, ישב לפני שמואל ללמוד תורה, והנה הביאו שם תפשילה דארדה. מה זה ארדה? ראשי אומר פטריות, היו עושים פטריות ככה משהו טעים. יביא ראשי פטריות, מה עשה שמואל? שמואל היה חכם, לקח ישר מהתפשיל ונתן לרב ענן לאכול. אחרי שאכל רב ענן, אמר לו הרב, אם לא נתת לי לאכול הייתי בסכנה, אליו דאהיב דימור הסתכני. הגמרא לימדה אותנו שם, כל דבר אוכל מגרה, טעם טוב יש לו, אורח טוב, תיזהר תמיד לכבד את האנשים שלידך. לפעמים אדם מוציא תפוזים, תפוזים מוציאים ריח שזה מעורר, מגרה, אז תכבד את אלה שלידך. אדם מוציא דבר שהוא חמוץ, זה האדם ישר מתגרה בלשון, עולה לו שם, זה הגמרא קורא לזה כיוהה. כללה דמילתא כל מילתא דאית בריחה וכיוהה, זה נקרא כיוהה, גירוי, אורח. אז מהר תכבד את האנשים שלידך. כתוב בפרט אישה בהיריון, זה סכנה ממש. אבל גם לא אישה בהיריון, גם סתם אנשים. אתה אוכל דבר מה או איזה תפשיל שריחו נודף, מיד תכבד את האנשים שנמצאים לידך. למה? זה יכול להביא לידי סכנה. הגמרא אומרת, אין משהין את התפשיל לפני המלצר, זה הטבח שהיה להם, השמש שהיה מביא אוכל, מיד היו נותנים להם. הגמרא אומרת, אדם שמתאבל איזה תפשיל ולא יכול, ירוק, הסגולה שירק. למה? אם יבלע את הרוק יבוא לידי סכנה. וכל זה דברים שאנשים צריכים לשים עליהם את הדעת, לשים לב שלא יעשה דבר שחס וחלילה יגרום לדבר אחר. יש גם במסכת שבת דבר מעניין שם. הגמרא אומרת שאם אדם יש לו דם, מעלינו יצא ממנו דם, תחבושת וכדומה, יעטוף את זה וישמור דבר בתוך דבר ויזרוק. למה? אם חס ושלום חתול תלקק מדם של האדם, הוא יהיה חולה האיש הזה. שם מובא בגמרא במסכת שבת דף עין ה, מובא במשנה כל הקשר להצניע, אז חייב חטאת אם יצניע בשבת. הרי בשבת אסור להצניע, לטלטל ולהצניע דבר שהוא אסור. הגמרא אומרת כל הקשר להצניע. שואלת הגמרא, מה כוונת המשנה כל הקשר? כל שכל בא לרבות, כל להטויה מי, להפוקה, סליחה, להפוקה מי, להפוקה דם אדם. שמי מצניע דם אדם? לא שייך להצניע. שהיא אומר, למה הגמרא דיברה ואמרה בדם אדם? מה יש בדם אדם שצריך להצניע אותו?
רש"י אומר שמה, זה בשבת עין ה, שאדם שמאכיל בחתול, אם חתול אוכל מדמו של האדם, אותו אדם נהיה חלש. וצריך להיזהר, לא יבוא ולא יהיה, השם מצילנו. בעוונות, יש תאונות דרכים, פיגועים מרצון שלא יהיה, גם תאונות לא יהיו. לפעמים יש תאונה, יש זה, נשפך דם של אדם, מיד לשטוף את זה, או לחסות אותו בעפר. זה הסיבה. גם אדם חי, צריך לחסות את הדם שלו בעפר. בכלל יש הלכה שכל עבר מעברי האדם צריך קבורה. למשל, אדם עוקר שן, והיום בעוונות מצוי הרבה, שאנשים עוקרים שיניים. עוקר שן, ייקח את השן הזה, אחר כך יקבור אותה. אסור להשאיר דבר של אדם, מגוף האדם, ללא קבורה. אפילו העורלה של התינוק, שמלאים אותו ליום השמיני, צריך לקחת אותו ולשים אותו בעפר. הזוהר הזהיר שיהיה כלי של עפר שישים אותו שם. למה? אמר, העורלה הזאת זה חלק הנחש, וכתוב בפסוק, ונחש עפר לחמו, כדי שלא יקטרג על הילד הזה. אז זה, כל זה חלק מהאור הנחש. זה גם חלקי איברי אדם, גם כשהוא חי, חייבים בקבורה, חייב לקבור אותה. גם הדם של האדם זה חלק ממנו, יקבור אותו, יחסה אותו או יספוג אותו באיזה כלי, באיזה בגד, ולא יעשה איזה. יש מובא גם בספר חסידים, שאם אדם לומד או קורא בתורה, קורא בתורה ברבים זה משהו אחר, אבל לומד, מסביר את דבר הלכה, ויש שם כללה, לא יגיד את זה בלשון נוכח, יגיד את זה בלשון הסתר. כמו אדם קורא בפרשת כי תבוא, אז אם קורא בתורה, זה קורא בתורה, זה קורא כדרכו, אין הבדל. אבל שרוצה לפרש את הפסוק, או אומר איזה הלכה, לא יגיד, אם למשל קרה לך חס ושלום כך וכך, יגיד קרה לו בלשון הסתר, ישנה את הפסוק. כמו שורו תבוח לפניו, לא יגיד שורך תבוח לפניך. והיו שמיו אשר תחות רגליו כברזל, והארץ נחושת. לא יגיד שמיך, או הארץ אשר תחת רגליך. לא יגיד זה לשון נוכח, ישנה. לכן גם בדרשה, בדברי תורה שאדם מלמד או לומד, יגיד את זה בלשון נסתר. או לפעמים לומדים גמרא, משנה, הלכה, ויש שם דבר של כללה בלשון נוכח. הקורא צריך להיות חכם, נבון, שידע להפוך את המילה, במקום להגיד את זה לשון נוכח, יאמר את זה בלשון נסתר. זה מובא בספר חסידים, סימן תפרש למד ח', שיזהר האדם. יש מסרת ברכות. הגמרא נסיים בדבר של ברכה. הגמרא מסרת ברכות אומרת, אמר רבי אבין הלוי, הנפטר מחברו, אדם נפרד מחברו, לא יאמר לו, לך בשלום, אלא יאמר לו, לך לשלום. לוי שם שתי דוגמאות. מהמת, למת ההפך, המת אומרים לו לך בשלום, כדי שינוח בשלום על משכבו, שלא יבוא בגלגול ולא יהיה לו צער, ולא יבוא בחלום לספר לנו שיש לו צרות, אלא שיהיה לו מנוחה. אבל החי אומר לו לך לשלום, ולא יאמר לו לך בשלום. מה ההבדל? דוד המלך אמר לאבשלום בנו לך בשלום, ותראה מה שנהיה לו בסוף, בסוף נהרג, מרד באבי ונהרג. אבל יתרו אמר למשה רבנו, ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ותראה מה זכה משה, אחר כך הוציא את ישראל ממצרים, ונהיה מנהיג של עם ישראל. השם יתברך ישמור את עמו ישראל מכל צרה וצוקה, ויגזור עלינו גזרות טובות, ונזכה לאריכות ימים ושנים.